טוב, אז הנושא של המלים בשיעור הקודם זה היה מי שמקיים תורה מעוני, לוקחים את זה, כן? ואמר להסביר את ההבדל שיש בין הצד השכלי של התורה והצד החומרי של הנטיות לתאוות. וזה כבר הרבה מקורות בגמרא שהסביר לפי אותו הקו, כן? אז הוא ממשיך בעוד מקור במסכת ברכה. אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אלעאי, בואו ראה מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים. כשהגמרא אומרת דורות ראשונים דורות האחרונים, זה ההבדל בין התלמיד החכמים של בית ראשון ותלמיד החכמים של בית שני, בדרך כלל. אבל אפשר להבין את זה גם כן, פשוט זה משמעו. דורות הראשונים זה הגדולים שהיו בימי האבות, ודורות האחרונים זה בימי הבנים, לא הבנים. אז נמשיך. דורות הראשונים שעשו תורתם קבע ומנחתם ארעי, זה וזה נתקיים לידם. אחר כך כשנגמור את הנושא, נחזור לגמרא, כי זה בסוגיה של המחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי. אם תלמיד חכם אמיתי צריך להתמסר אך ורק לתורה, זה השיטה של רבי שמעון בר יוחאי, או אם צריך גם כן לעסוק בדרך ארץ. זאת אומרת, העבודה, כן? תורה היא מלאכה. זה מחלוקת ידועה, וזו סוגיה חשובה מאוד. אז אחר כך נחזור לנושא הכללי. אז פה יש שני ביטויים שצריך להבין אותם. קבע והרעי. יש עיקר ויש תפל. אז נניח שצריך גם העסק של דרך ארץ, המלאכה, שייך לעולם הזה, וגם כמובן העסק של התורה ששייכת לעולם הבא. אז בשיטה שאנחנו כבר הסכמנו שצריך גם זה וגם זה, יש הבדל בין מהו העיקר ומהו התכל. זה מה שאומרת הגמרא פה. מי שעושה תורתך קבע, זאת אומרת המרכז של הרצון שלו, של הכוונות שלו, בכל דרכך דעהו. זה מה שכבר למדנו בהקשר לפסוק, אמין בתורת השם חפצו. כל החפץ שלו וכל מה שהוא עושה בחיים זה התורה. גם כשהוא מתעסק בדרך ארץ, הכוונה והרצון שלו זה לקיים דבר השם אפילו דרך ההתנהגות שבעולם הזה. כי תורה לשמה זה ללמוד התורה לשם עולם הבא. ומי שמתעסק במלאכות של העולם הזה, אז גוזל זמן לאותה תורה לשמה. אבל יש כלל של בכל דרכך דעהו, אף על פי אם אתה צריך לעסוק במלאכה, לעשות את זה בכוונה שדחתו, רצונו, כוונתו לתורה עצמה. וזה משנה ומביא אור התורה בעולם הזה עצמה. אתם זוכרים שהתחלנו בנושא של מצוות ותלמוד תורה. זה כבר בהתחלת כל הנתיב הזה. בפרק הראשון. מי שמקיים מצוות, אז מקיים תורה, אבל מבחינת העולם הזה. זה לא נקרא תורה לשמה, זה נקרא תורה לשמה, זה לא מה שרציתי לומר. זה לא נקרא תלמוד תורה לשמה. המצווה של תלמוד תורה שייכת אך ורק לתורה. קיום המצוות זה תורה בעולם הזה. זוכרים את זה, כן? ולכן, מי שמקיים מצווה אחת, זה כבר בתחום של דרך ארץ של העולם הזה. קיום המצוות. תורה זה לימוד התורה. ולכן, הכלל של בכל דרכך דעהו, לא צריך לומר אפילו בקיום המצוות, אבל גם בדרך ארץ, שהוא דרך ארץ שייך לתורה, לא דרך ארץ נפרד מהתורה. יש הרבה שמסבירים את, את הכלל של רבי שמשון רפאל יש לפי אותו דרך מתי תורה. שיש תורה לחוד ודרך ארץ לחוד, ואפשר להתנהג לפי הדרך ארץ של תרבות זו אחרת. כן? זה טעות. אפילו רבי שמשון רפאל יש לו לא חשב על זה לפי דעתי. כן? ויש דרך ארץ קשור לתורה. זה הדרך ארץ של ההתנהגות של המידות האבות, הדרך, דרך ארץ ישראל. אתם זוכרים פעם לנו את זה, בהתחלת פרשת בשלח. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. אפשר לקרוא, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. דרך ארץ של פלישתים. יש דרך ארץ משלהם, שהיא דרך ארץ ישראל. הדרך העירי, אפשר להגיד העירי. במובן, כן? טוב. אז, זה העניין של עיקר וטפל, והנה ההסבר של, של המערך. אז אני חוזר למקור. דורות ראשונים שעשו תורתם כבח ומנחתם ערי, זה וזה נתקיים בידם. דורות האחרונים שעשו מנחתם כבח ותורתם ערי, זה וזה לא נתקיים בידם. אז מה שאומר בהתחלה, כי זה קל להבין, אם התורה היא קבע והמנחה היא ארעית, אז אנחנו מבינים שגם התורה מתקיימת מכיוון שזה קבע, וגם העבודה מתקיימת אף על פי שזה ארעי. אבל מה שהוא מסביר בהמשך, קצת יותר קשה. דורות האחרונים, שעשו מלאכתם כבר בתורתם ארעי, זה וזה לא נתקיים בידם. אפשר להבין שתורתם נתקיימה, אבל למה מלאכתם לא נתקיים? זה יש, זה מובן? זה יש. כי אנחנו רואים, לאו דווקא אצל הגויים, גם אצל היהודים, ש... מי שעושה מלאכתו קבע, מלאכתו מתקיימת. ברור שיש גם כן הכלל של מידה כנגד מידה. סוף סוף מוצאים אותם באיזה בית משפט, בית כלא, אבל מכל מקום מדי הכלל זה מצליח. ולכן יש שרח. אז נראה משהו. וכבר פירשנו את העם הזה. מה פירש מקודם? שעולם הזה הוא ארעי, והעולם הבא זה העיקר. אז לא צריך לחזור אליהם, אלא אם כן יש שאלות. ועוד יש לך לדעת, כי ראוי לאדם שייתן חלק לכל אחד כפי הראוי. כי העולם הבא שהוא העיקר, ולכן תהיה תורתו שהיא נותנת לו חיים לעולם הבא, גם כן עיקר. טוב, זה פשוט. מי שכבר הבין, תפס את זה, שבין העולם הזה והעולם הבא, זה נושא לפני עצמו, אבל כבר למדנו את זה. העולם הבא זה עיקר, והעולם הזה תפל, מכיוון שהוא תחת הזמן. וההוכחה היא פשוטה מאוד, חיים של העולם הזה זה בין הלידה והמיתה. לכן, זה ההוכחה, שזה ארעי, שזה חולף דרך הזמן. אם יש עולם שהוא אמיתי, עיקר, זה ודאי עולם הבא שהיא למעלה מהזמן. מי שהבין שכל דבר שנופל תחת הזמן אין לה מציאות אמיתית, מכיוון שהזמן חולף, והטבח של הזמן זה הטבח של איטיים, אין הווה בהוויה האמיתית. ההוויה האמיתית היא נצחית. ובעולם שלנו אין הווה. מיד כשאנחנו חיים את ההווה, זה הופך להיות עבר. והעתיד עוד לא קיים. ולכן העולם הזה לא קיים באמת. זה אשליה בין העבר, שהוא לא מתיר, והעתיד שהיא עוד לא מתיר. טוב, זה גם נושא בשני עצמו, אבל זה קל להגיד. אז מי שתפס את הצד ה... התפל של כל מה שמופל תחת הזמן, ולכן צריך מחשבה עמוקה על מה זה לידה, מה זה מיתה, אז הוא מבין שהעולם האמיתי זה לא העולם הזה, זה העולם שבא דרך העולם הזה, ולכן נקרא עולם הבא. ההגדרה של עולם הזה, עולם הבא, הגדרה רגילה, ידועה, עולם הזה, לפי ההסבר הזה, עולם הזה זה העולם, אבל תחת הזמן. והעולם הבא זה העולם, אבל לבעלה מהזמן. ולכן ישו הוויה אמיתית, מציאות אמיתית, אם אפשר לומר את זה. פעם הזרחתי לפי ההסבר של הקבלה, שיש משמעות, עוד משמעות אחרת למושג של עולם הזה, עולם הבא. עולם הזה זה נקרא עולם אדם הראשון. העולם של האדם הזה שאנחנו רואים אותו בעולם. ויש עולם שמי שבא, המשיח שבא, אז זה נקרא עולם הבא. העולם של האדם שבא. בהסבר הראשון, תפסתם כבר, ההסבר הראשון, מי הוא הזה והבא זה העולם. בהסבר השני זה האדם. כן? העולם של הזה, העולם של זה. יש הרבה ביטויים בגמרא שהאדם נקרא זה. האדם הזה נקרא זה. כי זה כל האדם. כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות הזה. זוכים את היתר של הרמקום. אבל יש אדם שבא, אז עולם שני שבא. זה נברא, כן? טוב, אז נחזור ולכן תהיה תורתו שהיא נותנת לו חיים לעולם הבא, גם כן עיקר. או, ואחר כך המהר"ל עצמו מסביר את אותו כיוון, אנחנו תופסים פה באופן ברור מאוד את שיטת המהר"ל. יש סדר, ויתכן שכל המפתח של ההסבר של המהר"ל זה המילה סדר, וצריך להבין אותו. אותה מילה, לפי תורת המערב. מה זה הסדר? אנחנו תופסים, הסדר של המציאות, אנחנו תופסים את הסדר של המציאות דרך השכל. וכל מה שנמצא מחוץ לסדר האמיתי, אין לו קיום. הפרטי שזה נמצא באופן ארעי, מכיוון שזה לא בדיוק הסדר האמיתי, אין לו קיום, זה לא מתקיים. לפי לשון הגמרא. אבל צריך להבין מה זה השכל האמיתי. פה יש נושא חשוב, תמיד חכם משיג את הסדר האמיתי בלימודו, מכיוון שהוא לומד את רצון השם שגילה מהו הסדר האמיתי לפי רצון הבורא. מי שאין לו קשר יחס לתורה, מחפש את הסדר הנו. אז מדברים על ההיגיון, אבל ההיגיון של מי? התפיסה שיש היגיון במציאות, בהוויה האמיתית, היא נכונה. יש היגיון, יש סדר. אבל השאלה היא, איזה כלים מביא אותנו לתפוס את הסדר הנו? אני רוצה להסביר את זה. לפי המהר"ל, כל עיקר חוכמת התורה זה לגלות את הסדר של ההוויה האמיתית. אבל כל בעל שכל, אף על פי שאינו תמיד חכם, אינו שייכות לתורה. אני לא רוצה לומר פילוסוף, פשוט כמשמעו, מכיוון שזה רק סוג אחד של הוגי דעות. אבל נאמר, כל בעל שכל מחפש דרך שכלו, מה מחפש? מה שהתורה מגלה. את הסדר האמיתי של ההוויה. וזה המחלוקת בין, זה ההבדל, יותר ממחלוקת, למעלה ממחלוקת. זה ההבדל המהותי בין תמיד חכם וסתם בעל שכל. מחפשים אותו דבר. מהי האמת? והאמת זה הסדר. יש מקור אחר במערב שהוא מסביר, זה ידוע, אבל ההסבר שלו מדויק, שהמילה האמת מורה על הסדר. זה מתחיל באלף, זה מסתיים בתו, והמם זה האות האמצעי. כשפעם ראיתי וזה מפרש של המערב, ייתכן שזה רב מותמם, כמו לברכה, אני לא זוכר בדיוק, הוא אומר, זה סוד המציאות. סוד המציאות, לפי התורה, שיש חיוב לקיים את סדר האמיתי של העולם. זה סוד המציאות. לקיים, להגשים, לקיים, זו המילה יותר נכונה, את הסדר האמיתי של המציאות. בעל מצוות זה מי שרוצה לחיות לפי הסדר האמיתי. אז כשהצו נכנס באמת, זה נקרא מציאות. לפי המציאות. תפסתם, יש פסוק בישעיהו שאומר, קו לקו, צו לצו. אז האורות באים דרך קו, וכשמגיעים בעולם התחתון, זה מתגלה כצו, וכשהצו נכנס באמת, זה המציאות של האמת. תפסתם את הדבר הזה. ודרך חיוב. מי שמרגיש שיש חיוב לסדר סדר העולם. כי טבעו של העולם, לפי הטבע שלו, כעולם ותוהו ובוהו. זה למה אני מתנות המשאיר. אולי אני אחזור רק בקצרה על זה. מכיוון שהעולם, זה ההגדרה האמיתית של העולם, זה מה שאחד ברוך הוא ברא. ולכן העולם בטבעו זה ההפר של הדבר. זה ההפר של האמצעות. ולכן, מיד כשהבריאה מתגלה בבריאה, היא מתגלה בתוהו ובוהו. כי ההוויה האמיתית זה הסדר האמיתי. ולכן ההגדרה של העולם זה להיות בתוהו ובוהו. לכן, מהו התפקיד של האדם לסדר את התוהו ובוהו? למיתו של דבר להשלים את התוהו. כי אחרי השלב הראשוני של תוהו ובוהו, יש ששת ימי המעשה, ימי היצירה, שהבורא עצמו כיוצר מסדר את התוהו ובוהו, עד כמעט ההשלמה, אשר ברא אלוקים לעשות ומוסר את העולם במצב של תוהו ובוהו מתוקן עד ולא עד בכלל לאדם כדי שישלים אותו. זה ההסבר של אשר ברא אלוקים לעשות. כדי שהאדם יעשה. ובמקרא כל לשון, עשייה זה תיקון, זה ידוע, כן? לעשות זה לתקן. זאת אומרת, להשלים את התיקון של היצירה. ולכן, בעל תורה מרגיש בחיוב להשלים את הסדר הזה. זה מה שאמרנו, כן? יש צו, מה זה מצווה? זה הצו לשים סדר בתוהו ובוהו של העולם. מי שמתנהג לפי המצוות, אז נקרא עבד הבורא. מי שלא מתנהג לפי המצוות, נקרא בלשון החכמים אפיקורוס. זאת אומרת לשון הפקר. אינו צו במציאות שלו. זה מובן מה זה הפקר, כן? סדרה של החכמים. המילה אפיקורוס זה מילה יוונית כמובן, כן? זאת אומרת, אין צו, אין צו. טוב, זה העניין של המציאות האמיתית. ולכן, לפי הסדר, צריך לתת את החלק העיקרי למשימה העיקרית, והחלק התפל למשימה ההכרחית אבל תפלה. כי העולם הזה הוא הכרחי כפרוזדור לעולם הבא, אבל הוא תפל לגבי העולם הבא. וזהו הסדר. העיקר, התורה שהיא מביאה לחיי העולם הבא של מעיקר, ותפל המלאכה, וצריך מלאכה, אבל תפל, זה מה שאומרת הגמרא פה. אז מי שלא מתנהג לפי אותו סדר, הוא יוצא מהסדר, ולכן זה לא מתקיים. זה ההתחלה של ההדרך של המערב, ופה לפי דעתי יש דוגמה ברורה מאוד של השיטה שלי. כל פעם שאנחנו נתקלים בזה קושי בגמרא, אז המערב מסביר, העניין הוא פשוט, כן? הגמרא נותנת דוגמה למה שהוא בסדר ולמה שהוא לא בסדר. וכל מה שאינו שייך לסדר האמיתי, אין לו קיום. זה מה שהגמרא הסבירה. מי שעושה תורתו כבר ומלאכתו ארעי, זה מתקיים, מכיוון שזה לפי הסדר. ולכן עכשיו אני יכול לומר לפי ההיגיון, לפי הסדר ההיגיוני. איזה היגיון? ההיגיון האמיתי שהתורה מגלה. אפשר שאדם בכוח שכלו מגיע לזה דעת תורה, אבל הוא לא יכול לדעת שזה אמיתי, זה הרעמי, זה הנחה. הוא הגיע דרך שכלו, כאילו במקרה, להתכוון את דעת תורה. אבל צריך שהתורה תתגלה כדי לאמת את זה. זה היה למה שאנחנו לומדים במשנה, עשה לך רב והשתרק מהספק. אף על פי שחשב דבר שהוא דבר אמת, הוא נשאר בספק מכיוון שעוד לא קיבל את ההסכמה של התורה, הסמכתה של התורה, נאמר. זה מובן, כן? אני רציתי להרוויח קצת את דעת המהר"ל, מכיוון שמה שהוא מגלה פה דרך הגמרא, דומה מאוד למה שהרבה הרבה הוגדרות אמרו. כי העיקר בהתנהגות של האדם ההגיוני זה להגיע לשכל. אבל מה זה השכל? למשל, זה משנתו של שפינוזה, שהעיקר זה ידיעת האמת. אתם מוצאים את זה גם כן אצל הרמב״ם, אבל אצל הרמב״ם זה ברור, אף על פי שיש הרבה מפרשי הרמב״ם שאינם תלמידי חכמים, שטוענים שהרמב״ם מתכוון לאמת הפילוסופית, זה ברור שכי הרמב״ם היה יהודי, הוא התכוון לדעת התורה. יש ויכוח בזה, אני יודע, אבל זה ברור. ולכן זה הבדל. מחפשים את ההתנהגות האמיתית, היותר הגיונית, כדי לתת כבוד לשכל האדם. זה לימוד באמת. יחס לאמת. אבל איזה אמת? זה ההבדל בין תלמיד חכם וסתם הוגה לאור. זה מובן מה שאני אומר. טוב, אז נמצא. ואילו מלאכתו, שהוא לצורך עולם הזה, ראוי שתהיה ארעי. כי כך הם חייו שהם בעולם הזה, ארעי. זה מה שרמתי מקודם. זה ברור שהחיים בעולם הזה זה ארעי. ולכן, כל מה ששייך לחיים של העולם הזה זה ארעי. אז זה לא עניין של כמות. אף על פי שיש כל אחד לפי כוחו, קצת תורה והרבה מלאכה. אם הקצת תורה היא קרה, זה בסדר. אף על פי שיש הרבה מלאכה, אבל אם הרבה מלאכה זה בערי, זה מובן, הלאכה היא ככה. למי שאני אגיד כאדם הבינוני, מי ששייך לשיטה של רבי ישמעאל, צריך גם תורה וגם דרך זה. אחר כך נתייחס לדעת רבי שמעון בר יוחאי בגמרא. ההלכה היא ככה, יש 24 שעות ביום, אז מחלקים לשלושה, 8 שעות שינה, זה העיקר, 8 שעות מלאכה, ומלאכה כולל גם תפילה, גם ארוחה, גם כל מה שצריך לחיים של החבר. זה מלאכה, ושמונה שעות תורה. אתם זוכרים מה שאמרנו מקודם, כשאומרים תורה זה לא שייך לזמן שצריך לקיום המצוות. קיום המצוות זה מלאכה, כן? יש הרבה דוגמאות בגמרא הזאת, כן? למשל, מי שתורתו אומנותו, האם כדאי שיקח זמן מהתורה כדי להתפלל? זה שאלה רצינית בגמרא, כן? טוב, אנחנו מתקדמים קצת קצת כדי להבין רבי שמעון בר יוחאי. זה מובן, כן? אבל יש מי שתורתו אומנותו, ותורתו אומנותו זה 24 שעות. ואם תשאלו מה עם השינה, אז זה דוד המלך, כן? אף על פי שהיה מתנמנם, הוא היה שונה עליו. זה, 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 כפי שהזמרתי כבר בשירים הקודמים, זה עניין של גיל. צעיר לא יכול לתפוס את זה, אין לו ניסיון, כן? עוד של זה. אבל מגיעים לזה עם מסוים, מרימים מה אומרת הגמרא, אפילו בשנה לא מגיעים. זה מובן. עוד לא. למשל, אני שמעתי מאחד מרבותיי, מי שמגיע למדרגה כזו, לרמה כזו, שאפל פי שהוא קורא עיתון, מכיוון שצריך לקרוא עיתון כדי לדעת מה מתרחש בעיר. אז כשקורא עיתון לומד תורה, זה נקרא תורת אומנות, בכל דרך אחרי. ויש אומרים שזה ככה. וכאשר יעשה מלאכתו ארעי ותורתו קבע, שניהם מתקיימים. אז כפי שהסברנו, זה מה שאני מוסיף, זה לא בטקסט של המערה, שזה לא עניין של כמות, אלא של איכות, כי אם בתורת השם חפצו, כי כל אחד לפי כוחו. לכן הגמרא אמרה, קבע וערעי. והמשמעות זה עיקר ותפל. ולא אמרה, כפי שאולי אפשר בשטחיות להבין, אבל זה לא נכון, כי האידאל זה רק תורה ולא מלאכה. עניין של רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, זה עניין נדיר, כפי שנראה אחר כך, וזה גאווה להתיימר לומר, אני שייך לאותה שיטה. נחזור לה. וכאשר עשה מלאכתו הרי ותורתו כרש נמקיים, כי ייתן לכל אחד ואחד חלקו כפי מה שראוי. שוב, זה עניין של הצדק. כשנותנים את החלק כפי מה שראוי, אז הסדר מתקיים מכיוון שזה הסדר. זה הסבר שהמהר"ל נותן הרבה פעמים, והיה אלוקים כי טוב, ולפי הסדר. אם זה לפי הסדר, אז זה מתקיים. זה עניין של נושא של קבלה. כי הימים של ימי המעשה הם הספירות עצמם בעולם התחתון. ולכן זה סדר של הספירות שהוא הסדר של המציאות של העולם. וכשהמקרא אומר, וירא אלוקים כי טוב, זה טוב מכיוון שזה מתאים לסדר האמיתי שהמקובלים לומדים בעולמו של הספירות. מבינים את הרעיון, כן? אבל כאשר יעשה מלאכתו קבע ותורתו ארעי, דבר זה הפך סדר העולם, שוב, כי העולם הבא הוא עיקר לעולם הזה ארעי, ואתם יודעים שכל פעם שאמר על חוזר על מה שכבר אמר, יש חידוש, כן? מהו החידוש? כבר שמענו את זה, כי העולם הבא עיקר לעולם הזה ארעי. אפשרות של הסבר, אני לא מבקש מה חשב המהר"ל עצמו, אבל לפי הסדר של המהר"ל. נכון, זה כבר למדנו, זה כבר שמענו. לא, זה כבר שמענו. זה כבר במשורות הקודמות, כן. לא, גם קשה. אנחנו, יש הרבה דוגמאות, כמעט בכל המפרשים. כשמפרש אחד נותן איזה פירוש, ואחר כך מאחיל אותו וחוזר על הכלל של אותו פירוש, זה סימן כי בינתיים אתה יכול לחשוב על איזה סתירה עם כלל אחר. אתה צריך לחפש מהי הקושיה האפשרית, כדי שצריך עוד משהו עלו. תפסתם את העניין. מכיוון שיש לנו תפיסה אחרת, והיא גם כן אמיתית, כי סוף מעשה במחשבה תחילה, בעיני הקדוש ברוך הוא, העולם התחתון הוא יותר חשוב מהעולם העליון. וזה אין סתירה, כן? כי דווקא הערך של העולם הזה והקדושה שלו, זה להביא לקדושה של העולם הבא. ולכן העולם הזה יש לו קדושה משלו, ערך משלו, מעלה משלו, אבל בכל זאת זה ערי לפי הקבע של העולם הזה. מי שחושב שאין ערך לעולם הזה ומחוץ לתורה, טוב שדיברנו על זה, זה טעות, כן? לחשוב שהעולם הזה זה רק אשליה. ערי זה לא אשליה. אתם זוכרים, זוכרים את הפירוש של המהר"ל בדרך חיים. ועשר המאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר, ולא יכול להיברות במאמר אחד, ולא במאמר אחד יכול להיברות, אלא לתת שכר ולהיפרע. ולכן את זה, וההסבר של המהר"ל, צריך לדעת שכל דבר שהיא תחת המספר 10, זה סימן שיש לו קדושה, כדי לתת ערך לעולם הזה. לעולם הזה יש ערך של הקדושה. זה לא אותה קדושה שהשלמות של הרי האמיתית, אבל יש ערך משלו. וזוהי הסכנה. ואחר כך במברא הבא, בסוגיה הבאה נראה את זה ביותר בירור. מי שאומר, אם ככה, רק התורה זה חשוב, ודרך ארץ זה מאוס, אז מסתלק מן העולם, זה אסור לפי התורה, מתנזר מן העולם, זה אסור לפי התורה. הוא צריך להבין את החשיבות היחסית, וזה לא אומר שדרך ארץ זה לא חשוב. לכן אני חוזר, שיטת חבי שמר וחי זה משהו אחר לגמרי. זה מובן מה שאמרתי, הוא צריך להרחיב, כן? יש סכנה. מי שמשוכנע שהעיקר זה העולם הבא, אז יש סכנה שלא יראה שום הערך לעולם הזה. זה מחוץ לתורה. זה מובן? טוב. אז לפי דעתי אפשר להסביר את זה ככה. למה הוא חזר על זה? כן? משום התגובה האפשרית, ומה אתה אומר שלעולם הזה אין שום ערך? בסוף מעשה במחשבה התחילה, כזו ברוך הוא איבה לקבוע דירת טוב התחתונים דווקא. יום שהוקם המשכן הוא גדול מיום בריאת העולם, וכל המערים האלה. מכיוון שקבע דירת טוב דווקא בתחתונים, ישחה את שכינתו דווקא. טוב, זה מסיבה לא אפשר להמשיך. וכל אשר הוא יוצא מסדר העולם, זה העיקר. כל אשר יוצא מסדר העולם, הוא בטל לגמרי, ואין לו קיום. זה העיקר העבר. זאת אומרת, אף על פי שבמשך הרבה זמן נראה לנו שהדברים אחרים, מי שעושה מלאכתו קבע מצליח, סוף סוף אין לזה קיום. קיום זה כבר נוגע לב מה שמתקיים למעלה מהזמן, שיש לו הישארות בקיום, פשוט וכבר. וכך אשר יתבהר, מעלת התלמיד חכם, אשר מקיים התורה מעוני, ומה שלמדנו בסוגיה הקודמת, אשר, והנה ההסבר, אשר תלמיד חכם הזה הוא שכלי גמור. מי שמקיים את התורה מעוני, מנתיק את עצמו לגמרי, באופן ברור, מנטיות החומריות, זה מגלה שהוא שכלי לגמרי. אף על פי שהמציאות שלו היא חומרית, אבל הקשר שלו עם התורה עושה אותו שכלי לגמרי. כמו שהתברר, ולפי זה היה הדעת נותן והשכל מחייב, אף אם היו בני אדם רוצים לתת לו מתנות, יקוף את יתרו ואל יקבל אותם, ולא יפסיד המדרגה העליונה שיש לו. זה שייך לפסוק, ושומי מתנות יחיה, ונאמר את זה בסוגיה הבאה. כן. זאת אומרת, תניח העם נמצא בעוני, וזה סימן שהוא מקיים באמת את המצב השכלי שהמהר"ל הגדיר והסביר. בא אדם עשיר ונותן לו מתנות, והתלמיד חכם לא מקבל את המתנות. זה קשור לתלמיד מתנות. זה מה שמגדיר אמר, אני אמשיך, ואל יקבל אותם, ולא יפסיד, כדי לא להפסיד את המדרגה העליונה שיש לו. אם אפשר בשום עניין שיהיה עומד בזה. טוב, השפה היא קצת קשה. זאת אומרת, אם באמת הוא אפשר להתקיים בלי המזנה. אם יש סיכוי כלשהו להמשיך לחיות בעוני שלו, שלא יתקבל. זה מה שאומר הבעל. אבל אם יש לו, ועם כל זה הוא להוט לקבל מבני האדם, אם מדובר בתלמיד חכם שיש לו מספיק כדי להסתפק, יש לו והוא מקבל מתנות מבני האדם, לא, יש הרבה תלמיחמים שמקבלים מתנות, אני רוצה להסביר, אבל מקבלים מתנות כדי לקיים מדעות, לבנות ישיבות, לעשות צדקה, לעשות מדעות, זה עניין אחר לגמרי, כן. פה שייך למי שאין לו, ובא איזה יהודי דתי עשיר ונותן לו מתנה, אז הוא לא רוצה לקבל. מכיוון שיש לו מספיק אפילו בעוני שלו. מי שמקבל מתנות, זה מגלה שהוא לא בגדר שמקיים תורתו מעוני, אלא הוא להוט מקבל מבני אדם מתנות, מאיש זה אסור לדבר, מאיש זה אסור לומר שהוא דבר חכם. ואני נכתב פירוש לחסידים על בצלל. זה היה בצלל, לפי המקרא, חושב מחשבות. בכסף, בזהב, בכסף הוא נחושב. טוב, לפי הפשט, זה מלאכת מחשבות, מחשבות, מחשבת, איך אומרים? מלאכת מחשבת, כן? זאת אומרת, זה מלאכה מסוימת, שלא מספיק לעשות אותה בחוכמת הידיים, צריך גם כן חוכמת המחשבה, אומנות, כן? אז בצלל היה, יודע, היה בקי באותה חוכמה של מלאכת מחשבות, אבל יש לשון כפול במקרא, חושב מחשבות. אז היו מספרים את זה ככה, שבדור הראשון של החסידים, הצדיקים של החסידים היו עניים, ובדור השני פחות עניים, בדור השלישי כבר מכוניות, ארמונים, זהב הכסף על הלבוש, פרוות. אז שאלו איזה אדמו של הדור השלישי, מה קורה? הזקן שלך היה בגדר של מקיים תורתו ומקנרה. אז הוא הסביר לו כך, וזה ההסבר של הפסוק של בצלאל. כשחסיד בא לתת מתנה לצדיק, הצריך לקיים את מחשבתו של הנותן, כן? אז כשחסיד בא עם כוונה של צדקה, תלמוד תורה, היו לוקחים את המתנה שלו כדי לבנות את בתי מדרש, כדי לתת צדקה. אבל כשחסיד בא, והכוונה שלו זה דווקא לארמונות, למכוניות, לא צריך לקיים את המחשבה שלו. ולכן אתם רואים עכשיו כל כך עשירות בחסיד. אז ההסבר הוא שבצלאל היה יודע לכוון את המחשבה של כל נדי לב שהביא את הנדבה כדי לבנות את המקדש. ולכן חתיכת זהב זו זה למנורה. חתיכת זהב זו זה לעדן של העמוד. החלק של השמן זה למנורה, אבל החלק של השמן הזה כדי לסדר את הצירים של הבול. אתם מבינים את זה? הכל לפי המחשבה של המתנדב. טוב, זה חוכמה שנהרגה, גם דרך פה. מה? נכון. טוב, אז לאיש זה אסור לדבר, כי הוא יוצא מן המידה השכלית, כמו שהתברר עוד, והוא הפך השכל לגמרי. עכשיו לראו, כי מי שמקבל מתנות, אז מתגלה שיש לו נטייה לחומריות, ולכן אסור לומר על אדם כזה שהוא תלמיד חכם. זה פשוט הדבר. וחז ושלום שיהיה עליו של תלמיד חכם. זה. ולפי מה שאמרנו למעלה, כי צריך שיהיה אדם עצמו דומה ומתייחס אל השכלי, ואז אפשר לו לקבל את התורה. ופה אני רוצה לחזור על מה שלכן שבשיעור הקודם דייקנו בזה. זה דומה מאוד בלשון של המהר"ל לתורת הרמב״ם על אותו נושא. אי אפשר להתייחס לתורה האמיתית כל עוד שיש נטיות נפשיות. צריך לסלק את כל הנטיות נפשיות, וזה כל העניין של הפסיכולוגיה, לברר את כל הבעיות של היצר כדי להתייחס ללימוד האמת. מי שלא בריא בנפשו, כשמתייחס לאמת, הוא מכניס את המחלה שלו דווקא לספר שלו. זה מספיק מובן? כן. וזה מה שהסביר הרמב״ם משמונה פרטים. קודם כל, לרפות את מחלות הנפש, ואך ורק להתחיל ללמוד את האמת. ולכן הוא נתן את השמונה פרטים כדי להסביר מה זה מחלת נפש, ואיך לרפות אותם, לרפות אותם. ורק אחר כך מגיעים לחסידות שמביאה לרוח הקודש, זוכרים את הקדמה שלו בשמונה פרטים, כן? הוא מביא את הגמרא, היי מן דבראי למעבר חסידה, יקיים מלידי הרות. זה דבר בבקמה. מי שרוצה להגיע לחסידות, הוא צריך לקיים את כל מה שנכתב במסכת הרות. זה הפשוט הרגיל, כן? יש עוד דעה, מסכת ברכות, מלידי ברכות, ויש עוד דעה, מלידי נזיקים. זאת אומרת, לפי הניסיון של החכמים שמלמדים באותה סוגיה, ואו צריך להתאמץ במישור של בן אדם לחברו ומילי דנזיקין, בן אדם למקור מילי דברכות, בן אדם מעצמו ומילי דעבוד. ולכן הרמב״ם בחר את החלק הזה של המקור, על מן ובעי למעלה חסידה, לקיים מילי דעבוד. הפשט הרגיל זה מסכת אבות. הסוד של הגמרא זה מילי דאבות, זה אבות, אין אבות אלא שלושה, אברהם, יצחק ויעקב, המידות של האבות, כן? אבל דווקא מסכת אבות זה השולחן ערוך של המידות של האבות. ולכן זה נקרא, ואחת מהדברים, זה נקרא מסכת אבות. כי התנאים שמאספו לנו את חוכמת המידות, גילו לנו את מילי דאבות. ולכן זה נקרא מסכת אבות. אז זה הייתה מנגיד הרמב״ם, והוא מביא גמרא שחסידות מביאה לרוח הקודש. זאת אומרת, אי אפשר להיות קשור לתורה, לתורה, בכל המדרגותיה, רוח הקודש, נבואה, חוכמת התורה, אלא אחרי ה... כן, למדנו את זה בשיעור הקודם, אם אני זוכר את זה, אחרי התיקון של המידות של הנפש. מה זה תיקון של המידות של הנפש? זה רפואת הנפש. כי כל פגם בנפש זה מחלה של המידות. כל פגם במידות זה מחלה של הנפש. זה ברור. אז בלשון המהר"ל זה משהו דומה מאוד. כן. זה, איך אומרים, שמות נפרדות באותו נושא. זה מדרגה בנפש. מדרגה מסוימת בנפש נקראת רוח. כן? עוד יותר עיונה נקראת נשמה. אבל כשאני מגדיר את המילה נפש, בלשון הרמב״ם פה, זה כל השטח שבלועזית קוראים הפסיכולוגיה. החיים הפנימיים של הנטיות של היצר. כן? צריך לתקן את זה, ורק אחר כך להגיע למה שהמהר"ל מגדיר כשכלי, באמת חוכמה אמית. שכלי, בלשון הזה של המהר"ל, זה מטוהר מכל נטייה נפשית. זה למעלה מהנטיות של היצר. זה מובן, וזה נושא חשוב מאוד. כי כל כפירה, כן, לפני כפירה, כל טעות בחוכמה באה מפגם בנפש. זה מה שצריך להגיד. מי שאומר דבר כפירה, זה סימן שיש לו פגם בנפש. הוא חושב שזה שכלי, ולמיתו של דבר זה שלוחה, אף שלך, סליחה, לא שלוחה, להמשיך הלאה. השלכה של איזה מידה מכוערת בשכל שלו. זה מובן? ולכן כדי להסביר במה הוא טועה, צריך לגלות מהו הפגם. המהר"ל בסוגיות הקודמות, בפרקים הקודמים, הסביר שהפגם העיקרי זה הגאווה. מה זה הגאווה? זה דווקא רצון לקבל לעצמו. זה הגאווה. אני ואפסי עוד. זה הגאווה. כן? זה בא. והוא מסביר דווקא באותו חלק. אם אינו מתייחס אל השכל, אי אפשר לקבל השכלי. הוא התורה, בוודאי. אז זה מה שדיברנו מקודם. השכלי, הוודאי, זה התורה. השכלי זה התורה בוודאי. בעל מידה, זאת, אי אפשר שיהיה עמו התורה השכלית. בעל מידה שמתיה לקבל מתנות. מאחר כי המידה הזאת הפך השכלי. כמו שהתבייך. ופה הוא מסביר לככה, כי דבר שהוא חומרי, הוא מקבל. זאת אומרת, הנטייה של החומריות זה להיות מקבל. והנטייה של השכל זה להיות משפיע. זה לא המילים של המערל, אבל זה ההסבר. לא כן השכל, כי מפן הפשיטות שבו אינו מקבל. שכל דבר שהוא פשוט, אינו מקבל. כי אם השכל מקבל משהו, חוץ ממנו, אז יש החכבה בשכל, יש משהו מוחכב. זה מכניס את ההחכבה, וזה נוגד את הפשיטות של השכל. על בלשון הקבלה, הפשוט משפיע, המוחכב מקבל. מה?
ההחכבה של השכלי.
יפה. והשכלי אינו מקבל. השכלי בהגדרה שלו זה דווקא להיות הצורה של החומר. השכל משפיע על החומר, הוא נותן לו צורה. מי אדם שיש לו נטייה חומרית, הוא לא מצד השכל, הוא מצד החומר. ולכן בהגדרה שלו, אדם שיש לו נטייה לקבל משהו מצד החומר, זה לא מצד השכל. זאת אומרת, זה לשון הנגלה במערב, האור הפשוט. בלשון הקבלי זה האור המשפיע. אבל זה אותו דבר. אם אנחנו מבינים את הכוונה של המערב פה, התורה, סוד התורה, זה להיות שכל פשוט לגמרי. אז מי יכול להתייחס לשכל הפשוט? מי שיש בכוחו את הרצון להשפיע. אז אם כן, בהפך, מי שיש בנטייתו רצון לקבל, הוא לא יכול להתייחס לאמיתות של התורה השכלית. זה מובן, כן? טוב. אז אני רוצה לקרוא עכשיו את זה באותו דף בגמרא, מה אנחנו רואים על אותו נושא. תנו רבנן, ואספת לגניך, ותיבושך לישראלך, זה פסוק בקריאה שלך. ואספת לגניך, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. ההסבר פה, למה היה צריך לכתוב ואספת לגניך? מכיוון שכתוב בפסוק אחר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מה זה לא, לכנושא שלנו, מה זה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך? רק תלמוד תורה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. זה פשוט הראשון. אחר כך נלמד עוד פשט בפסוק. לפי הכלל של בכל דרך אחד האל, אף על פי שאתה מתעסק בדרך אחרת, לא ימוש ספר הזה מפיך דווקא, כן? זה מובן? אבל נחזור לפשוט הראשון. יכול דברים ככתבם, אתה יכול לחשוב שהפסוק הזה לא ימוש ספר הזה מפיך לפי הפשוט הראשון ככתבם, תעשו רק בתורה, תלמוד לומר ועשת לו לגניך. הנהג בהן מנהג דרך ארץ. זאת אומרת, אתה צריך להתנהג לפי דברי תורה בדרך ארץ. זה דברי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל בר יוחאי אומר, וזו שאלה שלו, תמיה אפילו. אפשר אדם חורב בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קטירה ודש בשעת גישה וזורע בשעת בשעת הרוח, בשעת הרוח, תורה מתאה עליה. זאת אומרת, אם ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אין זמן לתורה נשמע, פשוט במשמעות, אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר, ועבדו זרים וראו תומכים. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי עצמם, שנאמר, והצעתה לגלך. אבל מי שמעתי מהחתן של הרב רענן, זכרונו לברכה, בבית מדרשו של הרב קוק, מהרבה הרבה זמן, ששאלו שאלה כזאת. אבל הפסוק אומר, והצעתה לגלך, זה חובה, זה נגלה. לפי ההסבר של הגמרא, מה אומרת הגמרא? ואספת לגניך כשישראל לא עושים רצונו של מקום, אבל זה תהיה מזווה, זה דווקא שעושים רצונו של מקום. אתה מבין את השאלה? אם אני מגדיר את רצונו של מקום קיום המזוות, דווקא זה קשה ההסבר של הגמרא, ואספת לגניך כשאתם לא עושים רצונו של מקום. כן? מכיוון שלעתו זה היה אם שמוע תשמעו, אז זה מובן, כן? דווקא אותה פרשה אומרת, אם אתם מקיימים את מזוותיי, אז אני נותן לכם והסתה לדעך, ולהבין מה. לכן נסביר את זה ככה, מה זה רצונו של מקום? רצונו של מקום זה לפי הכלל. רצונו של אדם זה כבודו. כבודו של אדם זה רצונו. רצונו של אדם זה כבודו. והיו מגדירים את זה ככה. הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו בשמו. ומה הוא שמו? כי גילוי השם זה גילוי הרצון. זה למדנו כבר. ומה זה שמו? שמו זה אחד. לפי הפסוק, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, המילה אחד זה שמו של הקדוש. הקדוש הוא מתגלה רצונו בצר להיות אחד. אז כשעושים רצונו של מקום זה כשמתאחדים. כשיש אחדות, אז כל הסוגיה לא לקחת משמעות אחרת. יותר אמין, כשעושים רצונו של מקום, אז הם תלויים ללימוד תורה וזרים עושים את מלאכתם. כשאינם רוצים רצונו של מקום, אז צריך הם עצמם לעשות את מלאכתם, ולא רק זה, אתם הרב מוסיפה, והם עושים מלאכת אחר. זה העניין. ולכן אנחנו רואים שהמהר"ל פה מדבר בעיקר רק למי שכבר שייך לעולם הבא. איזה הוא בין העולם הבא. לפי אותו כלל. זאת אומרת, למי ששייך לעולם הבא, אז הנה הדרך. זה כמו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו. למי שלא שייך לעולם הבא, עוד, אז זה השיטה השני. זה לא כל כך מדויק מה שאני אמרתי. השאלה שרציתי לשאול היא ככה. אנחנו רואים שיש הרבה בריאות שלא מתעסקות בתורה, ומלאכתן מתקיימת. מכיוון שאינם בגדר, בהגדרה של ברי עולם על מדעת, בני עולם הבא. מי שכבר נתון לעולם הבא, מי שכבר השיג את זה, שתורתו זה דרך לעולם הבא, אז כך צריך להתנהל. ואנחנו עוברים לגמרא שלנו, הדורות הראשונים, עשו תורתם כבר ומלאכתם הרי וזה יתקיים בידם, דורות אחרונים שעשו הפך, דווקא זה לא מתקיים. מה זה קורה? דורות האחרונים תורתם מתקיימה. אתם רואים את הקשר מרבי שמעון בר יוחאי? מה זה תורתם מתקיימה? לא הגיעו למדרגה של התורה שיש לה קיום. לא צריך להגדיר יותר, כן? יש להם תורתם, אבל לפי הפשט של המשנה, חוכמתו מתקיימת. מה זה מתקיימת? יש לה ממד של נצחיות. זה מדובר על חוכמת הנסתר, כמובן. ולכן אתם רואים את המדרגות שיש בנושא. טוב, זה מה שאפשר להעביר על המקור הזה. אז אני רוצה לגמור את הגמרא. זה מה שאומרת הגמרא. חי דקה. כן, אמר רבי, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלת בידם, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלת בידם. יש הבדל, רק מועטים יכולים לקיים את השיטה של רבי שמעון בר יוחאי. טוב, עכשיו אני מציע לגמור את השיעור פה, אני מרגיש קצת עייף. אז בשבוע הבא אני לא אהיה בארץ, אז אתם לומדים את ההמשך כימורי, שיסים להדריך את השיעור. שבוע אחר כך, ביום ירושלים, לא יהיה שיעור. אז בעוד שלושה שבועות אנחנו חוזרים עם מבצע השם למערב.